כן, בעמוד 104. וזהו שמביא שם השס על זה. עובדה דהי איתתה דהוותקה מהדרה למשקל עפרה מיטוטה קראי דרבי חנינה. כלומר, יש איזו אישה מחשפת שהייתה מחזרת אחרי רבי חנינה כדי לקחת את האפר שמתחת רגליו. על ידי זה היא עושה כשפים. מה? לא, רבי חנינה. רבי חנינה היה אדם גדול.
זה שתפילה תמיד כזאת?
לא, לא, זה רבי חנינה. זה לא רבי חנינה מנדוסה. באיזה שתפילה תמיד כזאת. בקיצור, היא הייתה מבקשת לקחת אפר מתחת רגליו. למה? ככה היא יכלה לחשף אותו.
לחשף אותו?
לחשף אותו. לא, לא, עד רבה, היא מנסה לחשף אותו. אחד הדרכים זה לקחת אפר שעליו דורך אותו אדם. כן, כן, בדיוק, כן, 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 כן. אז הגמרא אומרת, אמר לה, הוא אמר לה, הוא פנה אליה, שקולי, תקחי. לא מסתייע מלתיר, זה לא יעזור. אין עוד מלבדו, כתיב. הרי כתוב שאין עוד מלבדו. כן, אז מה, תקחי אפר, זה לא יעזור כלום. הוא פריר. השם הגמרא שואלת, והאמר רבי יהושע, הרי רבי יהושע אמר, למה נקרא שמן כשפים שמכחישים פמליה של מעלה? הרי למה נקראים כשפים? כי הם מכחישים, זאת אומרת, מחלישים את הכוח של מעלה. זאת אומרת, שיש מציאות בכישוף. שני רבי חנינה. זה שונה רבי חנינה. למה? תנפיש זכותה. כי זכותו גדולה יותר. כן, רבי חנינה אדם עם הרבה זכויות, לכן הוא לא צריך לפחד. אני שאלת השאלה, איך רבי חנינה כל כך בטוח שיש לו... זה שהגמרא יודעת שיש זכויות לרבי חנינה. מילא. אבל איך הוא יודע שזכויותיו, כל כך בטוח בעצמו, שזכויותיו יגנו עליו מפני הכשפים.
מה זה על מהבנה? זה אדם שיודע מקומו.
בוא נראה איך שהוא יענת. ודאי שלא היה מחזיק עצמו רבי חנינה, לנפיש זכותי כל כך מתורתו ומעשיו הטובים המרובים, עד שבעבורם היה סמוך ליבו שלא ישלוט בו פעולת הכשפים. אבל העניין, כמו שכתב פידל, כיוון שבאמת אין בכוחות המרכבת מאה שום כוח מעצמם חלילה, אלא שהוא יתברך קבע כוחם למעלה מכוחות טבעי הכוכבים ומזלות, כדי שעל ידי זה יהיה ביכולתם לעשות פעולות, אף גם לשנות סדרי טבעי המזלות, ובלתו יתברך הם אפס בתוהו. לכן גם רבי חנינה, לא שבטח על זכות קדושת תורתו ומעשיו המרובים, רק שידע וישיר בנפשו שזאת האמונה קבועה בליבו לאמיתה שאין עוד מלבדו יתברך שום כוח מעל, והדביק עצמו בקדושת מחשבתו לבעל הכוחות כולם אדון יחיד המלא כל עלמין, ואין כאן שום שליטה ומציאות כוח אחר כלל. לכן היה נכון ליבו בטוח בזה שלא ישלטו עליו פעולות הכשפים למשכים מכוחות המרכבת מאה. זה שאמר לו מסתיים מלטיב, אין עוד מלבדו כתיב. כלומר, זה לא שרבי חנינה אומר יש כוח לכשפים, יש כוח לזכויות. כיוון שיש לי טונה של זכויות, אני לא מפחד מקילו כשפים. כי מי אמר לך? גם קילו כשפים זה יכול להזיק לך, ואולי דווקא יש סדק אצלך בין הזכויות, אולי יש גם לך איזה עבירה. אז רבי חנינה זה הרבה יותר למעלה מזה. הוא אומר, מכיוון שאני יודע שאין עוד מלבדו, וזה לא בגלל הזכויות שלי. כלומר, הזכות שלי זה זכות הידיעה. כן, זה כבר נפיש זכותי. הוא יודע שאין עוד מלבדו, לכן אין כוח לכישוף.
אז אם כך, בצד הראש של התמון במתארו,
כן.
נפיש זכותי בגלל
שהיא דרך. כן, אפשר לומר. כן. זאת אומרת, זה הזכות שלו. אבל לא זכויות אחרות, לא שבגלל שהוא עשה הרבה מצוות, נתן הרבה צדקה וכו'. כי זה באמת, אולי, כוח מול כוח. מי אמר לך שזכויות אחד כל כך חזקים? אבל כאן זה, התפיסה שלו היא אחרת. הוא מסתכל על העולם אחרת. לכן אין עוד מלבדו. ומה שאין כן אדם, שאיננו חי את זה שאין עוד מלבדו, אז על מה הוא סומך? על זכותו? תלוי, לפעמים זה עוזר, לפעמים זה לא עוזר. זה עניין של מגע, של הסתכלות. לפי זה יוצא משהו גדול, שהעולם הוא איך שאני רוצה שהוא יהיה. אם אני רוצה שהעולם יהיה שמח, אז יש שמחה בעולם. אם אני רוצה שהעולם יהיה עצוב, אז העולם הוא עצוב, וכן הלאה.
למה המציאות של הרצון שלי צריכה להיות זהה לרצון של
הרצון שלו? כי כל המציאות כולה היא רצון אחד גדול, היא רצון השם. זה מה שאומר, אין עוד מלבדו. ומכיוון שאין עוד מלבדו, תלוי למה אני מתחבר. אם ההכרה שלי מחוברת אל מישור מסוים של המציאות, אותו מישור הוא יהיה המציאות בשבילי. כן. מה? אפשר לומר, כן, אתה פשוט חושף נקודה אחרת ברצון של הקדוש ברוך הוא. זה, אתה מגלה, זה, כן, כי זה יכול מוזר, מה זה חוצפה שהצדיק מבטל. אלא הצדיק מגלה שבאמת הקדוש ברוך הוא אינו רוצה לגזור. אתה צריך לגלות את זה, לחשוף את זה.
בעצם
העובדה
שאני מתחברת לאחד המישורים, כבר לא בסדר.
אבל פה זה המישור והאידיאה.
האחדות.
כן, אין עוד מלבדו. אז עם אלה, שום דבר לא פועל עליו.
דיברת על שמחת צו.
בסדר, צריך להשתדל להיות כולל כמה שיותר. למשל, אחד הדברים המעניינים, אני פעם ראיתי על הפילוסוף אלבר קאמי, שטען שהעולם כולו אבסורד. זו הייתה טענה קבועה אצלו, שהעולם הוא אבסורד. אז מי שכתב את תולדותיו, אחד מתלמידיו, כותב, הוא לא חשוד, כן, על אמונה, הוא כותב, והוא מת בצורה אבסורדית בתאונת דרכים. הוא זכה, הוא זכה שהעולם היה כפי שהוא רוצה שהוא יהיה. וזה אגב חסד גדול שעושה הקדוש ברוך הוא. כי תארו לעצמכם שאדם שמשוכנע שהעולם אבסורד מגיע לעולם הבא ואומרים לו, אתה יודע, יש לעולם משמעות. זה הורס לו את החיים. כן, זאת אומרת, זה נורא. לחיות מחוץ לאמת. כל אחד, וזה עשה חסד לקדוש ברוך הוא שהוא פועל ומתגלה כפי כלי הקיבול של האדם. אז גם רבי חנינה, זה בעצם מה שמבואר כאן. זה אגב, זה הגלגול הטהור של הדעה של פרוטגורס, שאמר שהאדם הוא מידת הכל. אז הוא אמר את זה כדי לחזק שטויות. זאת אומרת, מה שאתה חושב זה האמת. אז אריסטו אומר, אבל איך זה יכול להיות? מה? אז אריסטו יש לו קושיות. אז הוא אומר, אם אתה אומר שמה שהאדם חושב זה האמת, אבל יש שתי דעות של בני אדם, אז איך זה יכול להיות? שעל אותה מציאות יגידו שני דברים שונים, וששניהם יהיו אמת, אם כן אתה רואה שזה לא נכון. כן? הוא כותב את זה שם בעריכות. כן? אבל זה בעצם התורה. אבל מאיפה פרוטגורס לקח את הרעיון הזה? מה, הוא לא חשב על הקושיות של אריסטו? הוא חשב. כנראה שהשורש המתנוצץ אצלו זה זה. כן? כמו כל דעה רעה, שאנחנו מוצאים לה את שורשה בקודש.
אז איך אתה עונה לאנשים שאומרים ש... אמונה היא סובייקטיבית, וזה, מאמיני בזה, וזהו. לא, אתה לא יכול לשכנע אותם לשנות את דעתם.
למה אי אפשר לשנות דעה?
לא, זאת אומרת, הוא אומר, כל אחד והאמונה שלו. יש בזה אמת בדברים האלה?
מה אתה חושב שאני אגיד לך?
כשאתה
שואל שאלה לאורי שרקי, ואתה אומר לו, האם יש בזה אמת ב... מה הוא עונה בדרך כלל?
יש.
יש. ובאמת?
כן. לא, אבל רגע.
כן. יש צד כזה, זה נכון. כלומר, כל אמונה היא חשיפה של ממד מסוים של המציאות.
מה זה העניין כל אחד והאמת שלו?
לא, זה ביטוי כפרני, שבא להגיד כל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה.
וזה מה שעכשיו בדיוק אנחנו לומדים פה, לא?
לא. מה שאני הסברתי זה מה שקורה בדיעבד. יש כמה מפתחות. קח את המפתח, אחד תחילה בדיעבד. בסדר? כלומר, אנחנו פועלים כדי לגלות את דעת השם בעולם, את התורה וכו'. אבל אנחנו רואים שאנחנו לא תמיד מצליחים. למה? כנראה יש תפקיד לכוחות האלה. כן? רוצה להגיד משהו?
הצדיק באמונתו יחיה.
לא, זה משהו אחר לגמרי. כן? שהאמונה היא חיה. הוא חי מכוח אמונתו. זה הכוונה.
יחיה, אתה משואל יחיה.
מה שנותן לו חיים זה אמונתו. זה הכוונה של הפסוק.
אמונתו בקדוש ברוך הוא.
כן, אמונתו זה נותן לו חיים.
זה לא לקחת ככה,
שפשוט
אמונתו זה לא דעתו?
במקרה זה... לא, היום... טוב, זה ביטוי מרודד היום, מה?
אתה לא יודע בשביל של הרב זיגר?
כן, זאת אומרת, בחיבור שלו. כן, לא אמונה במובן המודרני של המילה.
אמנה,
אמנה. האמנה שאני קוראת עם מישהו. זה הכוח שאני שואב ממנו. ובאמת הוא עניין גדול, אני קורא עכשיו בפנים, ובאמת הוא עניין גדול וסגולה נפלאה, לאסר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שום רושם כלל. כשהאדם קובע בליבו לומר, הלא השם הוא האלוהים האמיתי ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם וכל העולמות כלל והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו, הוא מבטל בליבו ביטול גמור ואינו משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם, ומשעבד ומדבק תואר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא. כן יספיק הוא יתברך בידו שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם, שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל. האמת היא זה פסוק מפורש. ארור האיש אשר יפתח באדם ושם בשר זרועו, והיה כערער בערבה, לא יראה כי יבוא טוב וכו'. ברוך הגבר אשר יבטח בשם, והיה השם מבטחו, והיה כעץ שתול על מים וכו'. זאת אומרת, מה? זה תקבולת. זאת אומרת, ברגע שאתה מחליט לשים את ביטחונך בנקודת ייחוס מסוימת מן הנבראים, אז כל נברא יש לו חיסרון. בזה הוא יכול לעזור לך, בזה הוא לא יכול לעזור לך. ברגע שאתה בוטח בשם, אז אין ממה לפחד. נכון. אלא בלעד ישמעיה. יש פה הגעה. וזהו עניין מאמרם ז"ל במשנה, ראש השנה, עשה לך שרף, וכי נחש ממית או נחש מחיה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדין את ליבן לאביהם שבשביים, רוצה לומר כי שיסתכלו כלפי מעלה על הנחש השרף, והתבוללו בכוחו הרע, ועם כל זה ביטלוהו מליבם, ולא ישגיחו על כוחו הנורא, ושיעבדו את ליבם באמת רק לאביהם שבשמיים לבד, היו מתרפאים. זה פה חידוש של המשנה. הם היו מסתכלים על הנחש. הנחש הוא דווקא זה שהעמית אותם. אבל הם היו מבטלים את כוחו בליבם, כי היו גדולים את הכל בשם יתברך, אז היו מתרפים. והוא המתת עניין המתקת כוחות הדינים בשורשם, והוא מבואר למבין. לראות מאיפה זה בא. מכיוון שאני יודע מאיפה זה בא, אז אני אומר לזה מתוק, ולא מר.
מה שהעמית מחייב מעבר.
לא נכון. מה
שהעמית,
מסתכלים עוד יותר ממעלה.
לא, הומאופתיה זה מקביל, כן, כלומר זה באותו מישור, אתה נשאר באותו מישור, המוות מחיה, ועל זה המשנה אומרת וכי נחש ממית וכי נחש מחיה. מה זה הומאופתיה? אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, למעלה מן הנחש היו מתרפים.
הנחש הוא הוקטור שדרכו עוברים אותו,
צריך לעבור את הנחש
בכל מקרה. זה עובד דרך הנחש?
לא, אני עכשיו רואה מאיפה בא הנחש. כל הכוח של הנחש הפסיק לפעול, כי אני רואה עכשיו מאיפה בא המוות, לא מן הנחש אלא מאת השם.
אז זה מבוטל לנחש.
נכון. לכן באמת חזקיה מלך יהודה קיצץ את נחש הנחושת ברגע שהתחילו להתייחס אליו. אגב, מצאו בתמנה בחפירות, מצאו נחש נחושת. לא, אבל הוא מצולם בדעת מקרא על המדבר.
רגע, זה לא נמצא במכון המקדש?
כתוב שם, נחש נחושת, סוגריים, נמצא בתמנע.
זה נמצא במכון המקדש?
חז"ל לא הורדו לו. האם הם היו הולכים ויוזמים דבר כזה?
על קיצה, על נחש הנחושת הודו לו.
התכוונתי, הם הודו לו, אבל האם זה עד כדי כך שהם בעצמם היו יוזמים לעשות דבר כזה?
לא יודע. זה שאלה מעניינת.
כי כתוב שם, כל הלשונות שם זה
הודו ולא הודו, כן.
הודו, אבל לא כתוב שהם היו, עובדה שהם לא עשו את זה, ביוזמתם.
זה לא אומר ש...
שהיה
רבי
לא עשה את זה.
אתה יכול להיות שלא תסמכות כאן, כי הוא לא בעל הכוח. כן, אבל למה לא ישעיהו עשה? כן, הרי... זה אותו דור! חזקיהו הוא בן דורו של ישעיהו, כן? השאלה היא למה צריך שחזקיהו יעשה ולא ישעיהו? לא יודע. שאלה מעניינת מאוד. יש לך תשובה?
יש.
יש לך תשובה?
ישעיהו ראה בהתגלות שלו שרף נחש, נכון? שרפים עומדים ממעלה.
כן.
הוא ראה אותם ממעלה.
שרפים זה נחשים.
לא. הוא ראה שרפים ממעלה.
אז הוא מעריך את השרפים. אז הוא לא יכול לקצץ את נחשים.
וחזקיהו אמר, אני הולך לישון, הקדוש ברוך הוא עושה מלחמה.
כן. אולי דווקא בגלל ישעיהו התחילו לעבוד לנחש. בגלל שהוא ראה שרפים. כן, שרף זה נחש.
השאלה
אם הוא סיפר. מה, ודאי, הוא סיפר את זה. ויראה את השם, יושב כסר וניסה, שרפים עומדים ממעל לו. אז אמרו, אם ממעל לו, ממעל השם, אז התחילו לעבוד את הנחשים. לכן צריך לקטל. וישלח השם בעם את הנחשים... וישלח השם בעם את הנחשים השרפים.
זה במובן של נחשים, אבל יש שרף גם עליו.
אז זה מלאך בצורה של נחש. זה נחש, זה נחש, זה מין מלאך עם כנפיים, זה נחש עם כנפיים. כן, איך אומרים בלטינית נחש? סרפנס, נכון? תודה, פנים. איזה נחשים הוא שלח? את השרפים. הקדוש ברוך הוא אמר לו, עשה לך שרף, ושים אותו על נס. מה עשה משה? עשה נחש נחושת. שרף זה נחש. אגב, זה חידוש של ישראל אלדד, כן? שהשרפים העומדים מעל לו זה נחשים מפניכם. משם ראית את זה?
כן.
משהו אחד מהם.
יש לו חידושים?
לכן הוא אומר, זה מראה מאיים שראה ישעיהו. קראתי.
שרה
זה סוג של
נחש,
לא משמיע
נחש.
על פי הדיבור הזה, זה רש"י. זה רש"י אומר, על פי הדיבור הזה. שמדוע משה לא השאיר את הידיים למעלה להשמין את
המלך?
וידי משה כבדים, וידי משה כבדים, אז שמו אבן ואז הוא יכל לעמוד. כן, אבל למה כאשר יוריד משה ידו, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, כאשר יוריד משה ידו, יניח משה ידו וגבר המלך, זה לא כתוב, זה לפני שכבדים. זה לפני שוידי משה כבדים. אז השאלה היא למה הוא הניח את ידו. אז רש"י אומר על פי הדיבור הזה. נכון.
בשם ידוע, בשם
נעמה. חזר, כן, מן הסתם, רש"י זה תמיד החזר. טוב. וזה העניין גם כן, בכלל, בכוונות הזוהר, בהקדמה, דף י"ב, סוף עמוד א', פיקודה רביעה, כן, מצווה רביעית, למנדה, לדעת, תהשם הוא האלוהים. כמה דעת אמרת, כמו שכתוב, כמו שאתה אומר, וידעת היום, וגומר, כי השם הוא האלוהים. ולהתקללה, להכליל, שמה דאלוהים ושמה דהוויה. מה זה לכלול שם אלוהים בשם הוויה? לגלות איך שכל כוח שורשו בשם. הרי אלוהים זה הכוחות. אז צריך לדעת שהשם הוא האלוהים, ולא שהאלוהים הם השם. כלומר, הוא כל האלוהים האלה. וחד ינדע ברנש דכל אחד, ולא ישווה פירודה ולא שיפודה, כלומר כשדע אדם שהכל אחד ולא ישים פירוד, אפילו ההוא סתרה אחרה יסתלק מן העלמה, אפילו הסתרה אחרה ההוא יסתלק מן העולם. והבן וגם יגזור עומר ויקם לו לפעול עניינם, עניינים וניסים נפלאים, היפוך סידור כוחות הדבעים, כיוון שמשעבד ומדבק תואר אמונת לבבו באמת בלתימות, רק לא יתברך לבד, ואצלו יתברך הכל שווה כל רגע, לפעול בסידור הטבע שקבע הוא היפוך סידור הטבע, כמו שבצינו ברבי חנן בן דוסה, שהגוזר ואומר, גוזר אומר ופועל כפי רצונו כל העת היפוך סידור הטבע, כמו אומרו מי שאמר לשמן וידלוק ואומר לחומץ וידלוק. כן, זאת אותה שאלה. כתוב על אדם אחד שפעם מתה אשתו בלידה, ואז התינוקת לא היה לה, או לא התינוק, לא היה לו, כן, לא היה לו חלב. צמחו לו דדים והוא הניק. כן, זה שם המחלוקת בגמרא. אחד אומר, כמה גדול אדם זה, שנשתנו סדרי בראשית בשבילו. שאני אומר, כמה גרוע אדם זה, שנשתנו סדרי בראשית בשבילו.
כמה גדול אדם זה, שסדרי בראשית הופיעו על ידו.
זה אותו הדבר. זאת אומרת, הוא גרוע. כלומר, האדם הזה הוא רע. הוא שינה את סדר העולם. למה הקדוש ברוך הוא שינה את סדר העולם? בגלל שלתינוק היה מגיע. כלומר, זה בזכותו של התינוק. אבל זה, 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 זה חובה על ידי, על ידי חייו. זאת אומרת, זה לא בסדר, אתה אדם לא בסדר, שלא היית מספיק זכאי, שהנס הזה יעשה בדרכי הטבע, שתסופק פרנסתו של אותו, אותו, אותו תינוק על ידי הטבע.
כבוד השם בעולם.
אז זה לא הטבע.
מה שקרה לו זה בדיוק כוחות הטבע, כי בכל אדם, בן גבר, בן אישה, יש
הורמונים. זה לא הפשט של הגמרא שמה. שמה הגמרא, הגמרא לא מניחה שיש שינוי בהורמונים שלו. הגמרא רואה את זה כנס. ולכן היא אומרת שזה לא בסדר, נשתנו סדרי בראשית בשבילו. ייתכן שאם הגמרא הייתה יודעת קצת יותר על הורמונים, אז הייתה אומרת את זה אחרת, אבל היא לא רואה את זה כאן. עכשיו, גם אני לא בטוח שהסיפור הזה הוא היסטורי. אלא מה? בסדר, אבל זה משנה, מה זה משנה? המהר"ל מוכיח שכל מקום בגמרא שבו לא מוזכר השם של בעל המעשה ואת מקומו, זה סימן שזה משל. כי הגמרא אומרת שם באיזשהו מקום על אותו תלמיד שלגלג על רבי יוחנן, מה?
הפך אותו לגלת
עצמות. ואומרים, אותו תלמיד, כך וכך היה שמו, וממקום פלוני היה. שואלת הגמרא, למה אתה צריך להגיד שמו ושם עירו? שלא תאמר משל היה. כי אנחנו רואים שכל מקום שלא מוזכר שמו ושם מקומו, משל היה. על כל פנים, הוא גרוע. אז למה רבי חלינה בן דוסה, כולם מתפעלים מזה שהוא אמר לאשתו שהשמן ידלוק, ידלק, שהחומץ ידלוק? אני מכיר את הסיפור.
מה זאת אומרת שהוא מתפעל עם זה?
לכאורה, גם הוא גרוע. אם הוא שצמחו לו דדים הוא גרוע, אז גם רבי חנה בן דוסה הוא גרוע.
מי שאמר ככה, הוא אומר ככה.
כלומר, אצלו זה אותו דבר. כלומר, הוא למעלה מהטבע. אותו אדם שצמחו לו דדים, הוא פועל לפי חוקות הטבע. לכן כשמשתנים סדרי בראשית, זה גרוע. אצל רבי חנה בן דוסה זה נס שהשמן דולק. הבנתם?
גם כשהשמן דולק זה נס.
אז מה זה משנה? נס כזה, נס כזה, מה? הבנתם? הוא חי ככה. ולכן אצלו זה טוב, זה חיובי. זה מה שאומר כאן. כן? כמו שמצינו ברבי חיילה בן דוסה, שהיה גוזר אומר, הוא פועל כפי רצונו. כל עת היפוך סדורה טבע, כי אומרו, מי שאמר לשמן וידלוק, אומר לכם מה אצלו ידלוק, רוצה לומר, הלו אצלו יתברך, שווה זה כמו זה. כנ"ל. וכן הספיק הבורא ברוך הוא בידו, וחיין הרבות איתו מוקמובה בשס מפלאות ענייניו. של רבי חנינה בן דוסה. אז זה פועל, פשוט צריך לחיות כך. כן, רבי חנינה בן דוסה, שאלו אותו, נביא אתה? כן, כתוב בגמרא. הוא אמר, זה יחיה זה ימות, כן, בתפילה שלו. אז אמרו לו, וכי נביא אתה? אמר, כך מקובל אני. אני לא נביא, אני מקובל. זאת אומרת, המקובלים... צריך להבין מה פירוש המילה מקובל. מה זה המקובלים? למה לא קוראים לחכמי הקבלה מקבלים?
הם מקובלים.
בוודאי, הם מקובלים בתפילתם. זאת אומרת שתפילתם מקובלת. זה המשך הנבואה. כפי שלמדנו פעם על התפילה, שהתפילה היא המשך הנבואה העתיקה, ולכן בימי התנ״ך רק הנביאים היו רשאים להתפלל, ומה שנשאר מלנו מנוסח התפילה זה נוסח שהנביאים כתבו. כן, כן, רשאים להתפלל. השב את אשת האיש כי נביא הוא והתפלל בעדיך. יש הרבה מה להעריך בזה, אבל רק בקצרה, אתה לא יכול לדבר עם השם אם השם לא דיבר איתך, כי אתה לא יודע איך פונים אליו. אתה יכול, יש לך את המספר טלפון של האינסוף? הרי יש אינסוף אפשרויות.
אבל הוא דיבר, אני שייך לעם שבו יש לו מסורת שהוא דיבר.
כי הוא דיבר, זהו. לכן אנחנו רשאים להתפלל גם כן. אבל כדי לדעת איך להתפלל, צריך בשביל זה הדרכה של הנביאים, ולכן הם כתבו לנו מוסר התפילה. על כל פנים, רבי חנינא בן דוסה הוא עדיין אחד האחרונים שעדיין רוח הנבואה בו. לכן כששואלים אותו, נביא אתה, אומר, כך מקובל אני מרבותיי. או מאבותיי. כך למדתי קבלה אצל רבותיי. זה הכוונה. למדתי קבלה. זאת אומרת, אני למדתי להתפלל, במילים יותר פשוטות. ללמוד קבלה, הכוונה ללמוד להתפלל, לא רק ללמוד תורת הארי, זאת אומרת, לכתוב אנציקלופדיה על תורת הארי, זה עוד לא עושה את האדם למקובל. זה עושה אותו יודע קבלה, זה משהו אחר. כן? יש הרבה אנשים יודעי קבלה בעולם. יש מעט מאוד מקובלים, זאת אומרת אנשים שמקובלים לפני המקום בתפילתם. לכן רבי חנינא בן דוסה אומר, מקובל אני מרבותיי, למדתי קבלה אצל רבותיי, שאם תפילתי שגורה בפי, אז אני יודע שהוא מקובל, ואם לאו יודע אני שהוא מטורף. כך שיש שתי אפשרויות במקרה הזה, או להיות מקובל או להיות מטורף.
יש עוד אפשרויות?
אני קראתי על מעשה שקרה.
כן.
שהרבה
של הבא סאלי, מה?
ברוך. כן. היה מקרה שבצורת, והמלכות גזרה על היהודים שם. איזה מתחיל להתפלל, והיה שם יהודי פשוט, שלא יודע להתפלל ולא מקובל. הוא היה כל פעם הולך לרב, נותן לו את הדריך שהוא רואה. אם יש תמות, צמחות, הכל. אותו יהודי לא ידע, יום אחד מגיע לכפר שלו, וכולם בית כנסת מתעניים, מה קרה? זה רק הזאת גדול בגלל הגשם. אז הוא אמר לרב, למה אתה מעלה את כל הציבור? הוא אומר, מה אתה עושה מהאוכל? הוא אומר, פשוט כשחסר גשם, פושט החורה, יוצא להגינה, שאתה מתפלל,
הוא
אומר,
ריבונו
של
הרב, יגיש
בשמיים,
תן לי לדחת לחכים, יורדים
שני.
אז מקובל? כן. מקובל לפי הגדרה הזאת. זה כמו שעל רבי חנינא בן דוסה עצמו.
אמונה תמימה.
כן, כן, אבל מה זה אמונה תמימה? זה השגה גבוהה. זה שזה לא מנוסח בספרים, זה עוד לא אומר שהוא לא מקובל. כן?
יש...
אז אצל רבי חנינא בן דוסה הוא מקובל מרבותיו. יש כאלה שמקובלים, לא מרבותיהם. בסדר? הנביאים הם המקובלים. הגמרא אומרת במסכת בבא קמא, דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינן. כלומר, לא לומדים דברי תורה מפסוקי הנביאים. והגמרא קוראת לזה דברי קבלה. זאת אומרת, הקבלה בתקופת הנביאים, זה הנביאים עצמם. הנבואה היא הקבלה. אלא כשפסקה הנבואה, הזכר של הנבואה הפך להיות חוכמת הקבלה. פירוש הדבר, מה שפעם היה חווייתי, הפך להיות חוכמה, שכלית. הנלמדת ככל חוכמה.
מה יותר חזק, החוכמה או הלמיים?
החוויה בוודאי שזה יותר חזק.
אלא מה? חזק לתברת.
אבל כיוון שהחוויה הזאת החוכמה ניתנת למסירה לכולם. אבל פעם, כשהנביא היה אומר, ראיתי את השם, או ראיתי את אל שדי, וכו'. כל פעם זה היה משהו חי אותו, לא משהו למד.
הוא מבין את זה.
בסדר, אז מה? בסדר. לפחות היה מישהו אחד שהבין. כדאי. הוא העולם להיות בשביל אדם אחד שמבין ולו שיהיה אחד. ואז רבי חנינא בן תרדיון שם ראשו בין שני ברכיו ומיד הבן התרפא. שאלה אשתו של רבן יוחנן בן זכאי, גדול הוא ממך? אמר, הרי אתה ראש הסנהדרין, והוא אמנם תלמיד חכם אבל לא כמוך. אמר, לא, אני כשר שבלפני המלך והוא כעבד שבלפני המלך. כשהשר הולך לפני המלך, אז יש להם פגישה שבועית בין שר החוץ לשר הפנים, זה כל פעם בשבוע, יש זה, ואז מזמינים את העיתונאים, וזה צריך לחכות. בקיצור, אני כשר שבא לפני המלך, אבל זה שמגיש את הקפה, הוא נכנס כל רגע לראש הממשלה, כן? אז זאת אומרת, ככה זה הווייתו, החוויה, העולם הפנימי של המקובל, הוא עולם של אינטימיות, של שייכות לריבונו של עולם. לכן הוא לא חכם כרבן יוחנן בן זכאי, אבל הוא יודע להתפלל.
זה
לא, זה לא עוזר, הוא שכלי מדי, הוא לא יכול, זה הכוונה.